פרק ד', וזה שתי בחינות שונות בעצם, שהוא מדבר עליהן. בהתחלה מה שהוא מדבר, במקור ד' 2, נראה לי לפרש. למה שכתבו התוספות לגבי דיינים חשיב, מי ידידו כמי שאינו, ולגע למה מרקו כי ממול את חסק מרקו, והבד עם אף כמי, אף יפירושו. לוודאי איך הדלק החזקת ממון, כיוון שאין אחד מהם מוחזק, גם שמול מודד הזנת בממון הבת ערובה, כמו שהתבר לכמיים. זה ראינו שגם אמר את זה, לא הכנסתי לזה, אבל זה גם אמר את זה הקודס הספקות, בהסבר השני שלו.
זה קודס הספקות.
מה, זה קודס הספקות? יש פה דלת חמש, אוקיי. כן, אבל הוא גם אומר, עיקר היסוד זה לא מעני רוב בממון עושים ידי מוחזק, הוא משום חזקת ממון. ויסוד עדיפות חזקת ממון הוא משום סברה, אתה מוצאים בכל וראיה. שזה המיוחדות של חזקת ממון מול איסור, אפילו מול נפשות. ובממון עדיף כוח בזכות של המוחזק. שהסברה נותנת שישלוט המוחזק בדבר המסופק עד שיבורר הדבר בעדים או בראיות שכליות שנפקע כוחו מן הממון. זה, כמו שאמרתי, הוא מעריך לפני כן בפרקים הקודמים ביסוד שלו בדיני ממונות, שלכן לפעמים השאלה היא למה אפילו רוב מועיד בדיני ממונות ולא מועיד בדיני נפשות, ובנפשות מועיד ובממונות לא, כיוון שבממון קודם כל דנים על פי סברה שכלית, וזה הגדרת מוחזק. אחרי שיש את הסברה השכלית, אז באים הדינים, איסורותי גזול וכו'. אבל קודם כל דנים ברמה השכלית, ולכן מכוח זה, הרמה השכלית, השכל הישר, הסברה הבסיסית אומרת, שהממון נשאר אצל מי שזה אצלו, אלא אם כן ידוע לך שהשתנה משהו. זה הסברה השכלית. שהיא היסוד למוציא בכלל וראיה, היא היסוד שלא מוציא ממון ממוחזק, ואפילו לפי שמואל, אפילו ברוב לו. כיוון שהסברה השכלית אומרת שבשביל להוציא ממוחזק צריך ראיות חזקות. והנה, כשהדיינים מתפלגים, שניים אומרים על רובין שחייב, ואחד אומר שהוא זכאי, איכה בזה לדון לשני צדדים. צד אחד מחמת כוח בעדים, והצד השני מכוח אמת ושקר של חיוב ופטור. כלומר, האם הדין הזה תקף, האם הוא זכאי או חייב, אתה יכול אולי לחייב אותו, את הנידון, משני אפשרויות. או שתגיד שלפי אמת ושקר יש רוב, וכנראה שהרוב, כמו סברת החינוך, כמו סברת התומים, שהאמת היא כנראה עם הרוב, ולכן כנראה שהוא חייב, ואתה מוציא ממנו מכוח האמת, זה אפשרות אחת. או תגיד, לא, אני לא נותן כרגע בשיקול של אמת ושקר, אלא אני אומר, יש כוח בית דין, והבית דין קבעו שהוא חייב, ואני מחייב אותו ללא דעתי מה האמת והשקר, אלא יש כוח בית דין, הם אלו שכרגע הדין הזה בא לפניהם, ועם כוח בית דין הוא חייב, בלי קשר לשאלה של אמת ושקר. אני לא יודע בוודאות מה האמת והשקר, אלא שיש כוח בית דין שהוא בא לפניו.
בכל מקרה, זה לא מי
ש... זה אולי מזכיר את שני הצדדים של החינוך שם. צד של אמת ושקר כשהרוב חולקים, וצד של בית דין מחויבים. אבל זה שני אפשרויות, כרגע מה שהוא אומר.
זה לא במישור ראיות. זאת אומרת, זה לא שיש פה ראיה חזקה, הנה רוב, מול המוחזק. זה במישור הדין.
הכוח בית דין?
כן.
זה מה שהוא ממשיך אחרי
זה. גם אמת ושקר, אמת ושקר זה גם...
אמת ושקר זה יכול להיות
שהרוב
אומר שכנראה שהאמת היא נוטה לכך, ולכן אולי בגלל זה נוציאים ממנו.
כן, אבל שוב, זה לא ראייה חזקה בדרך כלל, אבל רוצים ממוחזקות, אני צריך שיהיה מעשה מציאותי או ראייה.
זה מה שהוא אומר, לכן הוא בא לשלול. הוא בכן רוצה להגיד שעוד מעט, כשזה מכוח בית, ולא מצד אמת ושקר.
אמת ושקר זה ראייה?
זה בפרקטית זה מישור של ראייה. כמו שהוא הסביר שזה החילוק בין רובה דאיתא כמן לרובה דלתא כמן. שרובה דלתא כמן זה כנראה ראייה, שאז אתה דן, המקרה שבא לפניך כמיהו. רוב נשים יולדות לתשעה. האם האישה הזאת היא מהרוב או מהמיעוט? אז אתה אומר, כנראה שהיא מהרוב. אתה פשטת את המציאות, את המקרה. זה דומה לדיון של אמת ושקר. אבל רובה דאיתא כמן, כמו שהוא יגיד עוד מעט, כמו סנהדרין ותשע חנויות, זה לא בהכרח שזה האמת.
זה יתלות שהמציאות השתנתה.
גדר בית דין. זה יותר גדר הנהגתי. לא, אני לא אומר שהמציאות השתנתה. ההחלטה של הבית דין היא ללכת כך.
אפשר להגיד שאין מוחזקות בכלל ברגע שיש לי רוב.
אבל למה אין מוחזקות?
בית דין קובע שאין לי מוחזקות, וכרגע הבית דין לא אומר שאין מוחזקות.
אוקיי, אז למה כוח? אז כוח בית דין קבע. לא האמת קבע. אז זה מה שהוא אומר, והנה, כשאנו דנים על צד הבית דין, שאם יש רוב מחווים ומיעוט פותרים, והם דנים על הנידון שהוא מוחזק בממון, אז, על פי הכלל אחרי רבים להטות, בטל כוח בית דין של המיעוט, אף שהם דנים לעניין הממון, אף שהם דנים לעניין הממון, והרי אנחנו יודעים, לפי שמואל, שאין הולכים בממון אחר הרוב, שאין הכרעת רוב מכריע בממון, אז למה אתה אומר עכשיו שאחרי רבים להטות אתה כן פוסק על פי השניים ולא על פי האחד? אז הוא אומר, למה אחרת? אחרת רוב לא מכריע בממון, זה שייך רק אם נבוא להכריע מצד האמת. לומר שהוכרע על פי האמת שאין לממון של ראובן. אז תגיד שממון לא מכריע לפי שמואל. אבל עניין כוח בית דין, שהוא דין תורה. כלומר, מי יש לו את הכוח הבית דין מכוח השתיים? זה לא אמת ושקר, זה דין תורה. התורה קובעת לך בגזר הדין. כמו שהתורה יש כל מיני דינים, אז זה דין תורה. זה לא סברה שכלית, זה סברה דינית. זה דין תורה. הרי זה ככל הדינים שבתורה. כמו בדיני איסור ויתר, ששם הולכים אחרי הרוב, למה? שבדינים התורה קובעת ללכת אחרי הרוב, לא הקשר לאמת. אז גם פה זה דין, זה הנהגה. התורה קובעת שברוב דיינים אתה הולך אחרי הרוב, והוכרע הדין שבטל מזה כוח בית דין של המיעוט, והוא כמנדלאיתא. כלומר, מה שהוא אומר פה בעיקר, הנקודה היא אצלו, ההדגש שלו בעיקר, את הנושא של הביטו, הוא אחרי זה יותר מבאר בפרק השני. פה בעצם הוא רוצה אולי להגיד שהנושא של אם אתה בא מצד כוח בית דין, זה לא סברה שכלית, אלא סברה דינית, ובדינים הולכים אחרי הרוב. בבירור האמת, אתה לא יודע בוודאות מה הייתה האמת, אז לא. אבל מה שבבית דין הולכים אחר הרוב, כמר שזה דין. ובדין, כמו שלפי דעתו כל רובה דין איתה כמל, זה דין, אז זה דין, והתורה אומרת לך, לך אחר הרוב. זה מה שהתורה אמרה לך. התורה לא אמרה לך שכנראה שהוא חייב. התורה אמרה לך, שניים אומרים חייב, אחד אומר זכאי, חייב. אמנם הספק האמיתי לא בטל. מי כיוון, כשנודע למחלוקתם, מי כיוון על האמת, הנה ספק זה לא הוכח כלום. אני באמת לא אומר בוודאות שבאמת הוא באמת חייב. מבחינת האמת, זה נשאר לי ספק. כלומר, על ידי זה שנתבטל מן אמת כוח בית דין, לא הכרעתי את האמת.
נפקא מינה בין הזה של כוח אמת ושקר לכוח בית דין, זין למפרע התגלה המציאות?
זה הוא אומר אחרי זה. אחרי זה הוא מדבר שזה לדוגמה נפקמינה על כפרה. בפרק ד', מה שמופיע בפסקה הבאה, באמת הוא אומר שזאת אחת הנפקמינה. רק שם הוא בא מצד ביטו ברוב, שאם אני אומר שבית דין קבעו לי, אז אני באמת אומר שזה, אז בטל כוח בית דין ולכן הוא לא צריך כפרה. זה מה שהוא אומר שם.
זה גם יהיה תערובות, אם יש לי כמה חתיכות של... כמה חתיכות של אחד של איסור וכמה שלוש של איסור וביטול ברוב.
כן, פה כרגע הוא עדיין לא, הוא כותב אומנם את הביטוי בטל במיעוטו, אבל כרגע הוא לא מדגיש את עיקר הנקודה האם זה מדין ביטול ברוב או מדין רובה דאיתא כמן. אפשר להגיד שבעצם אומר שזה מדין רובה דאיתא כמן, כמו שהוא מסביר לפני כן, שרובה דאיתא כמן זה עניין של כוח בית דין, זה דין. אמנם הוא כתב פה גם כן שהמיעוט בטל, אבל הוא לא השתמש בזה לחלוטין. זה הוא יסביר אחרי זה בפסקה הבאה, כדי לברר את היחס בין רובה דאיתא כמן ובין ביטול ברוב.
אבל זה לא משנה, כרגע שבית דין ביטל את זה, זה לא משנה אם זה ביטול ברוב או שבית דין ביטל את זה.
אז אני לא חייב לומר, כמו שנראה את זה אחרי זה ברב חיים, אני לא חייב עדיין ב-100% לומר שכששניים יש את הכוח של בית דין, אז היחיד הוא בטל. אולי גם ליחיד יש כוח בית דין, אבל אני אומר שלשניים יש את כוח בית דין. ולכן, הדין הוא שהוא חייב. אני עדיין לא חייב אולי בהכרח גם לומר שהיחיד הוא כמי שבטל, במיוחד אפילו אם נגיד שזה כמו שאתה רוצה לומר שאפילו האיסור בטל לעקר, כאילו שהיחיד הוא בטל והוא כמה ש... כאילו שיש לי פה שלושה דיילים, לא שניים ואחד והם קיבלו את הכוח יותר ממנו.
איזה נפקמין, האם אני צריך להשאיר אחת החתיכות או שאני יכול לאכול כל החתיכות?
הוא כרגע לא מדגיש את עיקר הנקודה שזה ביטול ברוב, למרות שהוא אומר את המשפט הזה. הוא כרגע יותר מדגיש את העניין שברור בדלית הקמן זה דין, זה הנהגה, זה לא ברור האמת.
אם זה דין או אם זה ביטול ברוב, אין נפקמינה.
אני אומר, בכללי אולי יכול להיות שיש נפקמינה. בפרק ד' הוא מדבר האם ביטול ברוב וברור בדלית הקמן זה אותו דבר או לא. ושם בהתחלה הוא רוצה להגיד שכן, דייק את זה, אחרי זה הוא אמר שלא. אבל כרגע הוא בא לחלק בין רובה דלית הקמן ורובה דלית הקמן. כאשר רובה דלית הקמן, כלומר ששניים אומרים חייב אחד אומר פטור, הדיון הוא לגבי כוח בידין. וכוח בידין, למי יש את כוח הבידין ששניים אומרים חייב אחד אומר זכאי? זה מה שהוא אומר, זה ללכת להגיד שהשניים יש להם את הכוח ולא לשלישי, והשלישי אין לו כוח. כלומר, הכוח נמצא אצל השניים. עדיין אני לא חייב להגיד שזה ביטו. יכול להגיד שמתוך השלושה לשניים יש, והשלישי אין. אבל עדיין מי פסק פה? השניים אולי. אין לו כוח בית דין. אני לא אומר שיש לי פה שלושה דיינים, אולי יש לי שני דיינים. ומספיק ששני דיינים יהיו כוח, ומספיק להגיד שהשלישי אין לו כוח בית דין. אבל מי עשה את הבית דין? אולי זה רק השניים.
ואז תהיה לך תיקות איסור, אני כן, אם יש לך תיקות איסור, אני כן, אני לא יכול לאכול את כולן בעצם.
יכול להיות, כן. אז זהו, הספק האמיתי אשר מולד אני מחלוטה, מי מהם כיוון אל האמת היא לספק, זה לא הוכרע כלום על ידי זה שנתבטר לי לכוח בדין. ועל זה באמת, יש לנו רוב דעות לחיות, דעת אחת לפתור. וכן, מה שבממון אין הרוב מכריע, מהראוי היה, אם אני הולך לפי השיקול של איפה נמצאת האמת, שלא נוציא מן המוזק. זה כנגד סברת אטומים. אטומים בדיוק ההפך, אטומים אמר שכיוון שזו שאלה של אמת ושקר, אז האמת אצל השניים, ולכן היחיד קמנת לטה, כמה שהוא כנראה דעת שקר. אבל הרבשים אומר בדיוק ההפך. לגבי שאלת האמת באמת אני לא יודע. היחיד דעתו לא התבטלה. למה אני מוציא ממנו מדין כוח בידים? אבל באמת אני מוציא מן המוחזק בחי גבנה על ידי הכרעת השכל. היינו שהכרעתי את השכל אצל מי האמת. רק בידים אפילו מיניהם. שרוב דיינים מוציאים מן המוחזק על פי דין תורה של כוח בידים. שעליהם לעשות כפי הוראתם. באמת הביטוי שעליהם לעשות כפי הוראתם, באמת השאלה היא כשהוא מדבר שכוח בית דין, כלפי מי זה נאמר, למי יש את הכוח בית דין האמיתי, או ששני הבעלי דין שבאו לדין, ועכשיו הם שוקלים מה לעשות, אז עליהם, כלומר על הבעלי דין, הם מותר לעשות לפי מי שיש לו את כוח הבית דין. כלומר, זה עליהם, זה הכוונה על הבעלי דינים, או עליהם באופן כללי, לפי כוח בית דין. יכול להיות שהוא מדבר פה עליהם הכוונה על הבית דינים. והם, השניים, מורים שלא על פי הכרעת השכל של רוב, אלא על פי דעתם המוחלטת. וזהו כמובן לדעתו, במשך כתבו שמיר דנד כמאן דלעד, אלא מכן שבין הוציא מן המורזק, אין עליו חיוב לעשות כהרוב המחייבים אותו. אם לא כן הכוונה, אם לא תגיד שלמיעוט יש כוח בטל מינו כוח בית דין, ואתה בא רק להוציא מצד ברור של הרוב האמת, הנה פה רואים שהוא ממש מדבר על הבעלי דין. אם השיקול הוא של רוב ומיעוט, כלומר שאצל מי נמצאת האמת, אז הבעל דין המחויב, שיש דיין אחד שאומר כדעתו ופותר אותו, אין עליו חיוב להוציא את המוחזק, אין עליו חיוב לעשות כהרוב המחייבים אותו. למה? יש לו מיעוט המזכהו. הוא יגיד, יש מיעוט כמוני.
קימלי.
ולא הולכים אחרי הרוב, הוא לא משתמש בביטוי קימלי. אבל כאילו כמו שבכל רוב לא הולכים במון אחר רוב, מפני שהמוחזק אומר, אבל יש מיעוט, אולי זה היה מהמיעוט, ויש המיעוט מסייע לחזקה שלי, ולכן הוא לא צריך לעשות כפי המיעוט. אז האם תגיד שגם פה? אז זה מה שהוא אומר. אם הייתי לרפי האמת והשקר, זה יגיד, אולי האמת נמצאת אצל הדיין, למה אני צריך לעשות? אז לכן הוא לא צריך לעשות. אבל במה שנוגע, כיוון שהדיון הוא לא האמת, כיוון שהדיון הוא במה שלו כוח בית דין, אין לה מוחזק כוח בית דין המסייעו. הדיין היחיד שזיכה אין לו כוח בית דין. בטלם אין לו כוח בית דין. והכוח בית דין נמצא אצל השניים. ולכן אין לו דיין, אין לו בית דין שאיתו. אין לו מוזר כוח בית דין המסיור, כמו שבטל כוחו לגמרי, כמו שכתבנו. אלא מה תגיד? אולי יש לו כוח ספק, המסייע למור, זה כשמה לא הוא הרוב כדין. כמו שמה שנוגע, לאמת והשקט לא הוכל לגמרי. אבל מכל מקום הוא מחויב לעשות כמו שירו את הבית דין. החיוב שלו, של החייב שאמרו עליו אתה חייב, הוא לעשות לפי הוראת הבית דין, לא לפי האמת והשקר. ולדיין המזכה אין כוח בית דין. טוב, הוא כותב אומנם שכך ראיתי בספר אורים ותומים, אבל בעצם התומים לכאורה זה בדיוק הפוך לכאורה. התומים בדיוק אמר שזה בגלל האמת והשקר. אני לא יודע למה הוא התכוון פה.
כותב קצת מדבריי.
כן.
דברים שדחיתי אותם.
כן, אבל הוא בדיוק אמר... מה?
אולי החלוק בין אמת השקר לבין
ה... אבל בדיוק ההפך, הוא אמר שזה לא בגלל האמת והשקר. אם זה האמת והשקר, אז באמת אי אפשר היה להוציא ממנו. אלא רק בגלל כוח בית דין.
אבל הסברה לחלק סתם, בגלל האמת השקר. הוא אומר כוח בית דין שואל את האמת אליו, אבל... עדיין...
הדעה של המיות התבטלה או שהיא הופכת להיות כמו...
אולי זה התומים הראשון, לא התומים בפירוש שלו עצמו, התומים הראשון שאמר של, שבית דין יכולים לקעקע את חזקת ממון, כמו בתרי וטרי, אבל זה לא בדיוק הסברה שלו. הוא אמר שיש כוח של בית דין, אבל זה לא, הוא מסתמש בכוח בית דין, לכן זה מבטל את המוחזק, אבל זה לא לפי ההסבר שלו. טוב, זה מה שהוא אמר בפרק ג', בפרק ד' הוא הוסיף, שם אני לא אבטא לכם את כל הפרק, אבל הוא הוסיף מהשאלה שאני שאלתי בתחילת השיעור, איך לומדים מזה גם אחרי רבים להטות וגם ביטול ברוב, לכאורה זה שני דברים. אז בהתחלת הפרק הוא ניסה להגיד אולי בעצם שזה אותו גדר בשניהם, ובסוף הוא דחה את זה. ואחרי שהוא דחה את זה הוא בא ואומר, ואתה עלינו לבאר, עניין זה שנמצא בכתוב זה דאחרי רבים להטות אמור אצל דיינים שני דינים אלו. דין אחד ליזית בתר הרוב גורו בדילית הקמן, כמו תשע חנויות, וביטול ברוב שהתהפך המיעוט והשתלה דינו במציאות, שנזק לבלו חז"ל שני הדינים בכל דוכתא. אז הוא שואל, איך זה? ונראה לי, אני יודעתי, שבהוראת הדינים שאמרה תורה לנו לעשות ככל אשר יורוך, איכה בזה שני עניינים. עניין אחד הוא בגדר גילוי מילתא להודיע לנו את הדין וההלכה, מה שמצאו בתורה. ובעניין זה אין הדנים פועלים לחדש דין מחודש על ידי אמירתם שנגמר הדין. ועניין שני היא כבדיינים, שעל ידי אמירתם שנגמר הדין מכאן ולהבא חל דין חדש. כלומר, יש שדיינים דנים על דבר, או רבנים פוסקים דנים בדבר, מה הדין ומה ההלכה, יש שני עניינים. עניין אחד זה גילוי מילתא, זה ביירו. מה הדין בשאלה שבאה עכשיו לפניהם? זו כאילו שאלה תיאורטית עדיין, שאלה דינית, שאלה מחוקקית. לא שאלה דינית פה. זה דין אחד. דין שני, שעל ידי אמירתם נגמר הדין. יש דין שהאמירה שלהם היא מכילה חלות. חלות חדשה בדין. מכאן לבא אחד דין, דין חדש. כמו שברור לנו שזה קיים בדיני נפשות ובדיני קנסות. כלומר, בדיני נפשות שדנים אם פלוני חייב מיטה או לא חייב מיטה, אם הוא חולל שבת או בעל ערווה, או בדיני קנסות, שם ברור לכל דבלו בית דיני כשום דין על הנידון להרג או לשלם קנס. כלומר, בן אדם שחילל שבת, אפילו במייזי, והתראה, הוא עדיין לא חייב מיטה. הוא עבר עבירה שחייבים עליה מיטה. נפקא מינה לשוב. אבל חיוב מיטה, להחשיב אותו כגר וקטילה, הוא עדיין לא חייב. אלא כאשר בית דין דנו והחליטו חייב מיטה, אז חל עליו חיוב מיטה. אבל לפני כן רק עבר עבירה, אבל הוא לא חייב מיטה. מה אתה שואל?
זה לא גילוי מילתא כזה שכאילו מתברר עכשיו, אני מפריע שהוא חייב מיטה.
לא, זה מה שאומר, לא. בבית דין יש ודאי, כמו שאומר, ודאי לא, שבכנסות ונפשות, כמו שאשר שיעון אלוקים זה בכנסות, פסק הבית דין הוא מחיר חיוב. נכון, זה אמרתי בשיעור הראשון בסנהדרין, שהחיוב נבע ממעשה. אבל המעשה לא הכיל חיוב על הגברא. המעשה הוא הסיבה שעל פי בית הדין פוסק, ועכשיו בית הדין מחדש חיוב חדש. החיוב שלו חל רק מכאן ולהבא, לא למפרע. אבל באופן כללי בדיני ממונות, כמו בן אדם שהזיק, אז ודאי שהחיוב שלו חל מהמעשה הנזק שלו. ולכן גם אם הוא לא ילך לבית הדין, הוא חייב. הוא לא צריך להלחת את בית הדין שהם יכילו עליו חיוב. הוא חייב מצד עצם המעשה.
לא כי יש לו לא תיק זול, אבל לא כי מישהו חייב אותו דיני.
הוא חייב מצד האמת. המעשה מחייב. אבל פה הוא מוסיף. בדיני נפשות דיני קנסות ברור לנו שבלי בית דין אין שום דבר לנדון. הוא אומר, אבל אפילו גם בדיני ממונות ואיסור ויתר. גם אז אני אומר שפסק הבית דין מכיל חלות. הראיה שלו, זה מה שגם אני הבאתי בשיעור הראשון, אז בסנהדרין, שיתראו בשיקול הדעת חל דין מחודש על ידי הדיינים. הרי אם הוא טעו בשיקול הדעת, ובית הדין יודע שהוא טעה, הוא בכל אופן אומר, קם דינה. אבל איך קם דינה? הרי זה טעות, בית הדין יודע שזה טעות. אם זה טעות, אז באופן אמיתי הוא לא חייב, אז למה בכל אופן הוא חייב? בגלל שהדיינים יצרו מציאות חדשה. אמנם הבאתי אז מחלוקת בין הקצות והראש והטור והשח, האם מה קורה בבית הדין יודע שהוא טעה, החייב עוד לא שילם. האם תגיד, עכשיו בית הדין יודעים שהוא טעה, אז עכשיו מה פתאום אני אלך לשלם? הרי בית הדין אמרו שהם טעו. או שתגיד שלא, שברגע שהם פסקו, אז עכשיו אתה לגמרי חייב.
אם תוקף אחר
כך. אז הטור הבין שהוא חייב, אבל השח אומר, מה פתאום? הרי בית הדין טעו. הם יודעים שזה לא נכון, אז מה פתאום שהוא ישלם כשהאמת היא לא כזאת? טוב, אבל בכל אופן רואים...
אם תקף ותפס, דרך אגב.
מה?
אם תקף ותפס, אחרי שבית דין טעו. תקף ותפס, זה...
לפי השח, כנראה שלא יועיל. כיוון שכנראה הוא לא חל. זה חל רק אחרי שהוא שילם. אבל פשט הטור שאפילו בלי שהוא שילם. בכל אופן, אני רוצה להגיד שגם מדיני ממונות, שזה ודאי זה תלוי במעשה, אבל רואים שיש גם כן איזשהו כוח לפסק הבית דין להכיל חלות. אז אם בית הדין טעו, ברור לי שהוא הכין חלות. אבל יכול להיות שגם אם בית הדין לא טעו, עדיין יש תוספת, מה שנקרא בלשוננו בגמרא, דינו דין. שיש תוספת שהדין דין, גם אם ידוע שהוא חייב. אז רואים שבית הדין הם קובעים חלות חדשה. ועל שני עניינים אלו אמרה תורה אחרי רבים לנו. כלומר, אז לכן אומר שיש לנו שני דינים. יש דין של פסק בית דין שהוא קובע חלות, ויש גדר של אחר רבים להטות שזה ברור האמת. ועל שני עניינים אלו אמרה תורה אחר רבים להטות. שאם הדיינים מחולקים בדין, עליה לעשות כדעת המרובים. והנה, לעניין הראשון, אני צריך לזה לדין ביטו, ואיזו התהפכות במציאות. כמה שאמירת הדיינים לא פועלת כלום. אלא מה צריך בזה? אתר או איסור חדש לעניין הנהגה, לעשות ספק כוודאי. שהתורה גזרה לעשות כדעת המרובים לדעת המועדים. אף שלא הוברר שהמרובים כיוונו האמת לאמיתה של תורה. זה החינוך, שאו שהמרובים כיוונו לאמת, למרות שהוא אומר פה שלא ברור, או שגם אם הם לא כיוונו לאמת, החינוך אמר, אבל התורה גזרה, שגם אם הם לא כיוונו, אבל התורה אומרת לך, לך אחרי הרבים. וכמו שהחינוך מסביר שם אחרי זה בשורש, כיוון שכך תתקיים התורה. אלמלא שילכו אחרי רבים, אז כל אחד יהיה תורה כשתי תורות. לכן התורה קובעת אחרי רבים להטות, אבל זה עדיין לא מחייב את הביטול. זה אומר או שזה ברור האמת, או שזה דרך הנהגה. אני לא צריך להגיד פה, אבל ביטול שהמיעוט יתבטלו. אלא זה דרך שהתורה קבעה לך.
כללי הכרעה בספקות.
מה?
כללי פסיקה.
כן. ובכלל גוונה, מה שאתה שאלת, אם נודע שאחרי זה שטעו בהוראה, באמת, במקרה הזה, הם שהתברר באמת שהאמת היא כמו המיעוט והרוב טעו, היה ראוי שהיחיד שעשה על פנים צריך כפרה אם יתירו את האיסור. ושבאופן אמיתי הוא עבר על איסור. לא התבטלה דעת המיעוט, אם לא משום דין אונס. זה משום אונס, אני יכול להגיד שהוא פטור, כיוון שהוא הלך אחרי, התורה אמרה לו, הוא עשה על פי מה שהתורה אמרה לו, אז הוא פטור מדין אונס. אבל מצד האמת, היה מעין הראוי שהתחייב. ובזה הכלל כלול גם דין לזה בתרבות בדעית הקמן, שאמר תורה לעשות כפי מה שרמז לרוב, דעית הקמן בין איסור בין היתר. אבל עניין השני דהוראת הדין גורם את הדין, ואם יהיו איזה חיסרון וגירון בגמר דינם הוא חיסרון בעצם חלות הדין, הנה, כשהדינים מחולקים, כשהרבים אומרים חייב המיעוט מזכים, אין כאן דין גמר דין, אלא זה נגד אמירת המחדים, אומרים מזכים להפוך. אם תגיד, אם אתה רוצה, הבנתו, הוא עכשיו מסביר את מה שהוא הסביר מקודם. למה אני צריך להגיד בפסק שזה ביטול ברוב? כמו שאומר שבפסק, הדין לעשות זה מדין כוח בידין. ובשביל כוח בידין צריך חלות חדשה. ובשביל חלות חדשה צריך שכולם יהיו שווים ביחד. אם הדנים מחולקים, אין כאן גמר דין. אם באמת לא ברור לך מה האמת, שניים חייב אחד פטור. אז גם אם אתה אומר שהכוח הבידין אצל הרוב, אבל זה לא מספיק. אתה צריך שבעצם שיש כאן ביטול של הדעה של היחיד. כמה ש... כדי שהדין, אם אתה צריך לחול חלות חדשה על החייב, אתה צריך שהמיעוט המפריע לא יהיה פה. לכן צריך ביטול כוח אמירת המזכים, שיתבטל כוחם גם במציאות האמיתית. ואם לא, לא יהיה לנו בזה העניין הראשון. הגדר הראשון של אחרי רבים להטות, שזה גדר הנהגה, שזה ללכת אחרי הרוב, שהמיעוט לא יתבטל, זה ללכת דרך הנהגה. אבל הגדר הזה של להחיל דין חדש, זה לא יועיל. כמה שצריך לנו לחלות הדין, גמר דין של הדיינים. ובגמר דינם, כדין הסותר זה את זה. כלומר, אם תגיד שהיחיד לא מתבטל, הוא עדיין פה לא מכריח. כשאני אומר שהיחיד מתבטל, הכוונה שהוא מתבטל, שהוא לא משפיע, שאין לו את הכוח, או שהוא יתבטל ברמה כזאת שהוא יתר, איסור נהפך ליתר. כמו שהבאתי אז מהראש בביטול ברוב. הוא עדיין לא מחייב את זה. אני צריך לפחות שהדעה שלו התבטלה, שבטל ממנו שם דיין. ועכשיו כל כוח הבית נמצא אצל השניים. לכן אומר, לכן לזה צריך עניין ביטול ברוב, שיתבטל במציאות. כלומר, בשאלה של אמת והשקר, אתה לא צריך ביטול במציאות. התורה אומרת לך, תנהג על פי הרוב. או בגלל שהאמת אצלו, או בגלל שככה אני רוצה שתתנהג. אבל בעניין פסק דין, שאני צריך להכיל חלות חדשה על, על החייב, צריך שהדין השני לא יפריע. כמו שאם הוא יפעים, הוא יהיה קיים, אז זה לא יכול ליצור חלות. באמת הוא לא כותב, למה הוא לא יכול ליצור חלות? מה?
מה מפריע במין הזה? מה? יש הכרעה, התורה הכריעה, שהרוב יכריע, יכין חלות בין.
אבל התורה לא הכריעה שהרוב קובר.
אתה רואה לך, אחרי הוא עם להטות.
אז זה להטות, אבל זה
לא... הוא אומר שאתה צריך, כדי להכיל חלות על הגבה, אתה צריך שהדעה הפותרת, דעת המיעוט, היא במציאות, כאילו אין לך דעת מיעוט.
למה? מה אכפת לי להגיד שהתורה אמרה שהרוב יכריעו את המציאות, הרוב... ונלך לפי הרוב, המיעוט יהיה קיים, והרוב יכילו דין חדש במציאות. ככה מכילים דין חדש במציאות, על פי רוב. אז זה פה גדר של בית דין שלם, ששלושתם אומרים אותו דבר.
לא, לא בהכרח אומר שצריך שאני מתייחס לזה בטור במציאות שכאילו מי שהשלישי הוא נחשב כאילו...
כאילו הוא בכלל לא קיים.
הדעה שלו בטלה באופן אמיתי. היינו, אין לך יחיד שאמר זכאי.
זה שאני יכול להגיד...
אין לך יחיד. או בגלל שדעתו לא נאמרה, או בגלל שהוא מתבטא לרוב לדעתו כמי שאמר חייב. אין לך דעה שלישי. כמה שבשביל ליצור חיוב על הגברה, אתה צריך שאין לך דעה מנק... כדי ליצור חיוב חדש, כדי שיהיה שם ביידין, כוח ביידין צריך שיהיה חיוב חדש, אז הביידין פוסק. זה כוח הביידין. הביידין מחיל עליו עכשיו חיוב. אז אתה צריך שאין פה אחד כזה שהוא זה. זה כמו שאומר, זה לא שהיחיד מצווה לעשות כמו שהביידין אמרו לו, אלא אתה צריך להגיד שלבית הדין יש כוח להכיל עליו חלות, ולהכיל חלות זה כוח בית דין. ולכן כוח בית דין אי אפשר שיהיה מישהו שעם כוח בית דין שמפריע לו. צריך לבטל את הדעה של המיעוט.
הרב, נראה לי שהמקור של קביעת מציאות זה מה שרש אמר אז, יש אחת ארבע מינות, כתוב בית דין, זה שלושה אלוהים. ופחות מזה, זה לא בית דין. אז עניין אחריו בסדר, אבל עניין קביעת מציאות, בכל זה המינימום של...
טוב, השאלה היא לכם מסקנה שם, אז תשכנו לכם אחרי הרבה.
מה נשאר? זה נכרע, אבל זה אומר שזה נקרא בדין.
יכול להיות, כן. טוב, זה הסברה שלו, אבל יש לכאורה קושי בדבריו, שלפי דבריו, בבית דין, חל רק הדין של ביטול ברוב. אבל הוא בדלית הקמן, שללכת אחרי האמת, על פעם המכורה, אני לא צריך בבית דין. אז מאיפה אני יודע שהולכים אחרי הרוב? הרי אחרי הרבים לא נאמר בבית דין. אז מאיפה, ממי אמר שיש כזה דבר ללכת אחרי האמת? הרי בבית דין לפי דבריו חל דין של ביטול ברוב. לא רובה דעית הקמן. לכאורה לפי דבריו רובה דעית הקמן לא צריך בבית דין, צריך ביטול ברוב. אז בבית דין אין רובה דעית הקמן. אז למה, איך אנחנו עושים רובה דעית הקמן? היינו ללכת אחרי האמת שהאמת נמצאת אצל הרוב. אחרי רבים לא לפי אני נרשם, איפה אני יודע את זה? לפי דבריו זה לא, לא צריך את זה. זה לא קיים בבית דין. בבית הדין יש כוח בית דין, יש ביטול ברוב.
בפסיקה הראשונה, שזה
הגילוי מילתא,
זה לא
ברור. כן, אבל לפי דבריו לא צריך את זה בבית דין. מה שצריך בבית דין, לפי מה שאומר, זה רק העניין השני. העניין הראשון לא מספיק בבית דין. אז הוא לא מועיל את הבית דין. אז מניין לך את זה? האם תלמד בכל שכן? אולי תלמד בכל שכן. אם לביטול ברוב אתה אומר שבית דין כזה חזק, כל שכן של הלכת האחורוף תגיד שבית דין חזק, שיש כוח לבית דין. אז בכוח כל שכן, כיוון שלפי דבריו, באופן כללי תלך אחרי, לפי האמת. אבל זה לא בית דין שבא לפניך. היינו בבית דין שבא לפניך, אתה לא צריך ללכת אחרי האמת. אתה לא קובע שזאת האמת. אז למה אתה, מאיפה אתה יודע את זה? הרי זה כתוב אחרי רבים להטות. אלא אם כן, מה שאחרי רבים להטות, קיבלתי שני לימודים שונים. שונים. אבל אחרי רבים להטות, לא נאמר בבית דין, לא צריך אותו בבית דין. לפי דבר אחרי רבים להטות, שאם יש רבנים חולקים, בשאלה כפי מי האמת ההלכתית תנהג, כמו שהוא הביא את הפסוק, ככל אשר יראוך. ככל אשר יראוך לא נאמר בבית דין. בבית דין נאמר אחרי רבים להטות. ככל אשר יראוך נאמר בגדר הוראה, לא בגדר בית דין. אז למה צריך את זה בכלל? ומאיפה אני יודע את זה? כן, לא ברור שהוא אומר את זה. הייתי אומר, באופן כללי, אחרי רבים להטות, לימד אותי כמה דברים. אבל בבית דין, אני לא פוסק בבית דין בגלל שהאמת היא אצל הרוב. אז מי אמר לי שיש כזה דבר בכלל? יכול להיות אולי, כמו שאולי החינוך אומר, ואולי צריך להגיד גם בחינוך, שאחרי רבים להטות אמר לי באופן כללי, אחרי רבים להטות לא רק בבית דין, אמר לי באופן כללי, להתנהג אחרי רבים. זה משפט כוללני, למרות שבאופן ישיר זה נאמר בבית דין. אבל באופן כללי אני מיישם אותו לא רק בבית דין, אני מיישם אותו גם אצל מי נמצאת האמת. אחרת לא ברור. ככה יוצא מדבריו. זה לפי לכן החשוב כל כך הרב חיים. אפשר לבוא לרב חיים? רב חיים לא רק שהוא מחדש חידושים עצומים, אבל הוא מחבר את הכל לתוך בית דין. את כל ההגדרים של רובה דעית, רובה דלת הקמן, רובה דעית הקמן, ביטול ברוב, רובה כחולו, הכל נכנס בפסק של בית דין. לא כמו שהם אמרו שזה בחוץ, לא כמו שאמר פה רב שימן שזה בחוץ. התורה אמרה לי להתנהג איפה נמצאת האמת. אבל בבית דין זה ביטול ברוב. רב חיים מכניס את הכל בבית דין. רב חיים הזה זה קשה. הוא מאוד קשה. הוא קשה גם מצד ההגדרים שלו והסברות שלו. גם בגלל שרב חיים הזה, אם מי שרגיל ללמוד רב חיים, יש הבדל עצום בין רב חיים על הרמב״ם ורב חיים סטנסי, מה שנקרא. זה כתבי רב חיים. כלומר שרב חיים על הרמב״ם זה הוא כתב. וכיוון שהוא כתב, הוא ישב יותר משבע נקיים על כל מילה. לכן הכל שמע סולת נקייה שמנופה ב-13 פעמים נפה. כל מילה שמע היא מילה בסלע. הוא דייק ודקדק כדי שהכל יהיה ברור ולא יהיה שום דבר. ולכן רב חיים על הרמב״ם מדייקים מכל מילה. אבל זה התלמידים שלו כתב. זה שיעור שהוא העביר בישיבה. וכשהתלמידים כותבים זה לא, למרות שהתלמידים זה תלמידים גדולים. מי שכתב את זה, זה הגרנט, רב נפתלי טרוף, זה לא תלמידים, תלמידים שהם בעצמם היו אחרי זה כתובי תורה וראשי ישיבות. אבל זה לא ברור ב-100% פה הדברים. אבל מה שאני יצא לי פה, שיש פה שלושה גדרים לרב חיים, שלושתם הוא משתמש בגדר הזה של ה... ובאור דבריהם. כן, הוא שואל את שאלת התוספות. רובה דעית הקמן, ביטול ברוב, למה צריך שניים? הנה ברובה אין כדרי גמרי. כן, אמרתי שחשוב לדעת לרב חיים הזה, יש פה שני דברים חשובים מאוד ברב חיים, שנלמד אותם. א', למה באמת צריך ביטול ברוב, שאולי זה קצת כמו הרב שימן, אבל נראה שהוא לא אומר כמו הרב שימן לגמרי. וב', גדר אחר. ברוב הליטה תיגמרי, רוב אחד יש גדר שהוא מברר ומכריע את הספק. זה גדר אחד. כלומר, זה מה שאולי אמר רב שימן, ברו. ברור האמת, ברור המציאות. במידי זה לא שייך כלל ספק, כגון בשחיטת סימנים. וכאן לנו רובו כחול. אז ברור לך שהוא לא שחט את המקצת. אתה אומר, גדר דיני, רובו כחול. זה מבחינת הדין. וכן בתערובת לך ולך. דבטיל ברובה. אבל גם אין ספק כלל. בפשיטנן, זה לא נחתכו מיעוט סימנים. צריך בפשיטנן שיש פה מיעוט איסור. מלכורה תמוה. היכל מצינו מקור לרוב זה. כן, מה שאני שאלתי, מה המקור של ביטול ברוב? שרשי אמר, כמו שהבאנו רשי מכמה מקומות והראש אמר, שזה מדין, אחרי רבים להטות. ונראה, דיני מקור הדין הזה בתרוב הוא מאחרי רבים להטות. ושם מצינו שני דינים נפרדים, ועל שניהם חל דין אחד. דלפינן מאחרי רבים להטות, ענייני נפרדים אמה. והנה, עכשיו הוא מסביר את הגדר הראשון. בדיני ממונות בינה שלושה דיינים, ובדיני לפשוט כפגים, והנה קשה, היה חזין על בתרוב, החסר מניין הסנדרי, וחסר מספר דיינים. אפילו לא יהיה הדין באמיתתו כערוב. מכל מקום, הרי המיודי כאמרי להפך אינם יודעים הדין, ואינם יורים כן, הרי חסר מניין של הביתים. אלא ודאי פשיטה, דקרמה דייק הגזלת הכדור, ודין על כך וכך סנדרי. וגם דין דאחרי רבים להטות, יש להם, נקרא כוחך, יש להם צירוף. וכולם ביחד גומרים את הדין.
מה שהרב, הלימוד במאז שצריך 11 או 12
דיינים,
לא?
הלימוד
לא
צריך
23.
צריך 10, בעצם 20,
ממילא בסוף
מגיעים לחשבון
של
23.
אבל
בסופו של דבר, צריך 23.
לא,
כל הצורך
הזה
נעשה בשביל צורות. צריך עדה מצלת. כן, אבל בסופו, זה הדיון במשנה ובגמרא, זה איך להגיע למספר. אבל אחרי שהגענו למספר, זה גדר בית דין לנפשות. זה לא רק תנאי. הדרך ילך להגיע, אבל אחרי כן צריך את המספר הזה. אם יש 23, ואחד מהדיינים, יש לנו לדוגמה 20 אומרים חייב, שניים אומרים זכאי, ואחד אומר אני יודע. אז מה הדין? יש לנו את המחייב, את הדעה הזה. אז הוא חייב? יוסיפו הדיינים, למה? איני יודע, זה כמעט דלטה. אז אין לך 23. לכן הוא אומר, יש גדר, מה שהוא מדבר על הגדר, שצריך את המספר. הוא מדבר שהגדר ביטול ברוב, או רובו כחול, הוא מחבר את זה ביחד. יש להם צירוף, וכולם ביחד גומרים את הדין. גם מי שאמר, עמי הוא, גם הוא נחשב לחלק מגמר הדין של השלושה והעשרים ושלושה. לא הדעה שלו, המספר שלו, העובדה שהוא חלק מהבית. וכן אמרו לנו באח רובה כחולה, ואם כנראה היא קבעה כל מיני הסנדרים. ונמצאנו למדים באח דעה מה נראו בסנדרים, דחה שירו בה כחולו, והמיעוט נהפך כמו רוב ונעשה כהרוב. יש לו גדר ראשון שהוא מדבר, המקור הראשון של גדר זה ביטול ברוב בבית דין. אבל מה, איפה הוא משתמש בביטול ברוב? זה לא כמו שאמר רב שימן שהוא דיבר על כוח בית דין. הוא מדבר ביטול ברוב, והוא מחבר גם רובו כחול על אותו דבר, לעניין שצריך את המספר הכוללני, צריך ל-23 דיינים. הוא מבין גם כן שזה לא ברור, שמי שאמר לא נכון, הוא מבין כמו התומים מצד אחד, אבל לא כמו התומים. הוא מבין כמו התומים שמי שאמר המיעוט הוא טועה, הוא כמי שהוא לא דיין. אבל התומים אבל אחרי לא מקבלים את דעתו, אבל הוא אמר כמי שדעתו לא נחשבת. אז דעתו לא נחשבת, אבל לפי דעתו זה לא מספיק. דעתו מצד הדעה שלו הוא לא נחשב, אבל לצריך אותו כשם של דיין למספר. ל-23 ול-3. לכן הוא מתפקד, ביטול ברוב זה בשביל שיש לי כאן מספר. כמו שהגמרא אומרת שבשעת אסיפה צריך 3, אבל לא רק בשעת אסיפה, צריך גם כן בשעת הגמר 3 או 23. בשביל המספר, אני אומר ביטול ברוב. זה ביטול ברוב מסוג אחר של רב חיים, של רב שימן. זה ביטול ברוב כדי שיש לי מספר 23. רב חיים, רב שימן דיבר על ביטול ברוב בשביל כוח בית דין. הוא לא מדבר רק מצד, הוא מדבר מצד זה. הכוח בית דין שלו זה המספר. נכון שגם המספר זה כוח בית דין. אבל רב שימן בעצמו התלבט אם בכלל צריך לבטל, להגיד ביטול ברוב שהמיעוט מתבטל לכל. הוא לא, הוא אומר צריך גם שמתבטל הכל, כדי שיהיה לי מספר. אז יש פה חידוש מצד אחד, אני לא מתייחס לדעה, אני לא מבטל את הדעה שלו. הדעה שלו יכולה להיחשב, הוא אמר זכאי, הדעה שלו יכולה להיחשב שקר. ולמרות שהוא, דעתו, למרות שהוא אומר שקר, הוא דיין מתוך השלושה. הוא, הפסק יוצא מתוך השלושה. לכן יש לי בית דין של שלושה. ביטלתי את דעתו והחשבתי אותו כחלק מן השלושה. זה הביטול ברוב.
כי הוא אומר כי המיעוט הופך להיות כמו הרוב.
זה כאילו, אנחנו כאילו את כל הדעות, שקלים אותם, הם אומרים מה אמרת את זה.
מה אתה מוסיף שאתה אומר לי שקלול?
כי נראה כאילו, נראה לנו פחות שאנחנו כאילו, בסדר, אנחנו כאילו לא נוגעים בבעיה עצמה. כאילו אנחנו אומרים...
נכון, אני לא אומר שלא. יכולת אומר, יכול להיות שגם האמת ושקר. לא, הוא אומר, אם אתה אומר שהאמת נמצאת אצל הרוב והיחיד הוא שקר, אז לכאורה מה שהוא שאל, אם כן אז היחיד הוא לא דיין. כמו שאמר אני יודע, הוא לא דיין. אז דעתו שקר, מי שאומר שקר הוא לא דיין. זה לא רק שהדעה שלו לא מתקבלת, אלא הוא גם לא נקרא דיין. בשביל ביטול רוב אני מבטל אותו כדי לקרוא לו שם דיין. כדי לקרוא שיש לו פה בית דין של ג'
אז לפעמים זה משהו אחר, אני אגיד שתנאי לגדר בית דין זה דיין שהוא בעל דעה. עכשיו, מה הדעה של סיפור אחר? לפעמים שגדר של בית דין זה דיין שהוא בעל דעה.
בסדר, אבל הוא לכן אומר שאני צריך גם כן להשתמש פה בגדר של ביטול כדי לבטל את דעתו, כדי להתעלם מדעתו, כדי להחשיב אותו כחלק מן הדיין.
זאת אומרת, יש פה שני שלבים. שלב ראשון זה אמת ושקר.
האמת היא, הסדר הכרונולוגי היה צריך ללכת הפוך. הוא מתחיל מביטול ברוב, אחרי זה הוא עובר לרובה דלתא כמובן, אחרי זה עובר לרובה דלתא כמובן, זה רובה דלתא כמובן. ומצד הכרונולוגי זה באמת הפוך. היה צריך להתחיל מהסוף להתחלה. להתחיל מהחי בסוף, להגיע להתחלה. ואתם רוצים על הדרך הפוך. זה יותר, הסדר הכרונולוגי זה הפוך.
בהתחלה יש אמת ושקר.
בהתחלה זה אמת ושקר.
ורק אחר כך אני מבטל אותו כמי שאינו, ועד בסוף...
לא, יש לו... לרב חיים, אני דעתי, להבנתי, יש שלוש שלבים. שלב של אמת ושקר, שלב אחרי זה של...
ביטול מוחלט.
לא, לא ביטול מוחלט. ביטול... לבטל את הדעה של המיעוט, לא לקבל את הדעה של המיעוט, כדיין, כוח בית דין. אבל שלשניים יש כוח בית דין והדעה של היחיד מתבטל, אבל זה לא ביטול ברוב. שלב...
בשלב של
אחרי... ג' זה השלב שעכשיו קראתי, שהדעה שלו נהיית כחלק מן הרוב. בעצם זה, הוא הולך הפוך. אתה יודע, בוא נלך הפוך, אני אקרא לכם אותו הפוך. זה בסדר הכרונולוגי, זה יותר מתאים ככה. תראו קודם כל את הדיבור האחרון, ואין להקשות. בסדר הלימודי, אז הסדר הוא כמו מה שהוא הולך. כיוון שהוא מתחיל מהתוספות, ואז הוא עובר להסבר. בסדר הכרונולוגי, כיוון שבעקבות הניתוח שלו, יש לו ניתוח כאילו פנימי, איך עובד פסק דין? איך מבחינה הלכתית משפטית מה קורים הדברים מאחורי הקלעים כאילו של פסק דין? אז זה, מבחינת מה קורה זה עובד בשלב הפוך. נקרא קודם כל את הגדר האחרון. שואל את מנהלת הזה בתרובה. נדלג פה שנייה. אני לא קורא ללהקשות, זה להקשות בעקבות מה שאומר קודם. אז הוא אומר, אם נגיד מאיפה הוא שואל שמה, קודם כל שצריך ללכת שבית דין הולכים לחוב כיוון שהאמת נמצאת אצל הרוב. זה מה שנקרא בשלונים כאילו רובה דלתא כמה, לפי הסגנון של רב שימן. מאיפה יודעים שהאמת אצל הרוב? אז הוא אומר, אם לא תגיד שהולכים אחרי הרוב, ותגיד, אני כאילו לא נתברר הדין בכלל, ממילא לא שייך כלל גם לגניין דין סנהדרין רובו ככולו, כיוון שבאמת הם לא יודעים הדין על בוריו. הרי גם להם צריך שיסתפק דין מהקעמיות, ואין כאן סנהדרין כלל. זה אני חושב זה הגדר הראשון. הגדר הראשון זה מאיפה יודעים איפה נמצאת האמת. רב שימן הוציא את האמת מכלל הבית דין. זה הוא הכניס את זה לדיון התיאורטי. הוא לא אומר בבית דין, אבל כלפי מי? הוא כאילו אומר, השניים שפסקו חייו, מאיפה הם בעצמם יודעים שהאמת איתם? אולי גם הם מתלבט, אולי הם גם צריכים להתלבט. יש פה דיין שחולק עליהם. אז אולי האמת היא מה איתו ולא איתנו? מאיפה בכלל הם יודעים שהאמת איתם? זה שלב א', לבירור הראשוני, לעובדה שהשניים האלה צריכים להחזיק בדעתם. אולי כיוון שיש פה שלישי שאומר לא כדעתם, אז אולי, אולי באופן אמיתי זה כמו חצי-חצי? באופן מקרי הם שניים ואחד. אבל מי אומר שהאמת איתם? זה שלב א'. והכלל הראשון אומר, האמת כנראה אצל השניים. ולכן השניים צריכים להחזיק בדעתם. לגבי מכוח מה? מכוח שאלה של איפה נמצאת האמת. זה שלב א'. זה מה שאני מדבר, הרי גם להם צריך שיסתפק. בשלב הזה הכוונה, למה השניים לא הסתפקו? ועל כוח את הזר בתרוב, לעניין בירור עצם הדין. זה שלב א'. שלב ב', זה מה שהוא אומר שבעצם בשלב הב', זה שלב של תוספות. תוספות ב', ובבקמה שהתחלנו איתו, זה תוספות שלפי דעתו זה שלב ב'. בלי נראה אותו. טוב, אני עושה לכם הפוך, אז זה בעיה. אני קורא עכשיו בדיבור מתחיל... יש פה לעניות דעתי, כמו שאמרתי, כיוון שזה מטבח, אני חושב פה שיש פה טעות. קושיית התוספות, תראו, דיבור מחליף ואיני קושיית התוספות. קושיית התוספות, לא זה בתערובה בדיינים, אינה אלה לעניין דינה של נזינה בתערובה. לא לעניין רובו כחול. הוא מעמיד שתוספות מסכימים לעיקרון שקראתי אותו מקודם, שבכל בית יצריך רובו כחול בשביל המספר. קושיית תוספות ששאלה למה אתה סומך על המיעוט הייתה לעניין למה אתה הולך אחרי הרוב. אבל לעניין רובו כחול לא שייך לומר אם הולכים המון אחר הרוב, כיוון דלק הספק הכלל. אלא לעניין עצם הדין מספקלן, דילמה האמת כהמיעוט. יש פה, אני מדלג פה, אני חושב שזה טעות מה שהכניסו פה את כל המשפטים האלה. ועל זה יקשו תוספות דילמה הדין הוא כהמיעוט. תוספות שואלים, שלמה אני הולך אחר המיעוט? הכוונה של שאלת התוספות, אולי הדין הוא כמו המיעוט. לא הדין מה שהם אמרו מקודם, שאולי האמת אצל המיעוט. אולי הדין הוא כמו המיעוט. הדין האמיתי הוא כמו המיעוט. לא כלפי הדיינים, אלא מצד הדין האמיתי. מי אומר לנו, לבעל הדינים, לאמת? מי אומר שאלה לנו שהדין הוא כמו היחיד? יש כאן שאלה על הדיינים, למה הם לא שאמרו רוב שהסתפקו? יש כאן שאלה על האמת האמיתית, אולי הדין הוא כמו המיעוט ולא כמו הרוב? ועל זה הוא משתמש בעיקרון הלכתי אחר, שבשביל זה הוא מביא את הרמב״ם. זה העיקרון השני שלו. הנה הרמב״ם כתב, בין מי שפסקו דין ועמדו אחריהם בית דין אחר ופסקו שלא כמותם, יכולים לפסוק הם, אף על פי שהם קטנים בחוכמה ובמניין, ושמתחילים לשופט אשר יהיה בימים ההם, וכן מה שהיום הם דיינים, יכולים לפסוק על פיהם. זה עיקרון. שבית דין, שהדורך, כמו שהרמב"ם אומר, בית דין פסקו דין, הם היו גדולים בחוכמה ובמניין, גדולי הדור, עמדו אחריהם בית דין, קטנים מהם, ונראה להם הדין אחר. האם הם צריכים לבטל את דתם בפני הבית דין הגדול, או הם יכולים לומר, אנחנו זה מה שנראה לנו, ונפסוק על פיהם. אומר הרמב"ם כן, על השופט שיהיה בימים ההם, כיוון שהיום הם דיינים, יכולים לפסוק. נשאל את זה בסגנון אחר. איפה יותר סיכוי שנמצאת האמת? אצל הבית דין הראשון או הבית דין השני?
ראשון.
הראשון. הם גדולים בחוכמה ובמניין. השניים קטנים בחוכמה ובמניין. אם השיקול שלך יהיה איפה נמצאת האמת...
כן, אבל
איך
זה
גם עליי?
מה?
שיש
את הגבת רעי. אז הם גם יודעים גם...
הם יודעים גם את רעי.
טוב. זה השאלה אם זה הפשט ברמב"ם. אז הוא כנראה מבין לא ככה. שבאמת האמת נמצאת יכולת אצל הרוב. זה מזכיר את מה שדיברתי עם הרמב"ן, עם רבי גאון. איפה נמצאת האמת? והמחירות. בכל אופן, הוא מביא מזה כנראה שהדין, כן, לפי הפסק של הרמב״ם, כיוון שהם היום דיינים, זה הנימוש של הרמב״ם, כיוון שהיום הם הדיינים, עליהם מוטלת האחריות, ולפי שיקול דעתם ההלכתי, המציאותי, כך נראה להם הדין, אז הם, לא רק שהם רשאים, הם מחויבים לפסוק לפי מה שנראה לדעתם, הן לדיין על מה שעיניו רואות. אם הוא יפסוק על פי מה שהקודמים פסקו לו, לא בטוח שזה פסק אמיתי, כיוון שאתה לא חושב ככה, אתה חושב כמו אחרים. ולכן כיוון שלפי דעתם זה הפסק, הם צריכים לפסוק לפי דעתם, על השופט ישראל בימים ההם.
מה עם הפסק של... מה עם הדין של אין בית דין יכול לבטל?
אז זה מה שהרמב"ם מדבר שם.
יש משנה כמעט.
זה על תקנה. הרמב"ם מיישם את זה שם על תקנות, לבטל דין זה על תקנות. זה הרמב"ם כולו מדבר שם בשאלה שאתה שואל, מתי כן, מתי לא. ולכן הוא רוצה להשתמש ברמב"ם זה לסוגיה שלנו. ולפי זה לא שייך לעניין עצם הדין לומר אין הולכים במרון אחר הרוב. כיוון דלעניין הדיינים בסנהדרין, אמרינן גרובו כחולו. אם כן נשאר המיעוט סנהדרין כמו דעת פוסקים בלי הכוח של הסדר דין. לרוב יש כוח של הסדר דין, וממילא הדין כבתי הוא גם בלי טעם הדרוב. זה מכאן מה שאני רוצה לומר. כלומר, רמב"ם אומר, הוא לא מדבר כרגע במישור של איפה נמצאת האמת. לא מדבר. רק מה הוא אומר? שניים אלו, להם יש את הכוח של הבדים. מעין מה שאמר רב שימן. של השניים של כוח של הבית דין. אני אומר של השניים של כוח של הבית דין, והיחיד שאמר ככה, אני מתייחס אליו כמי שאין לו כוח של בית דין, כמו שהוא פויסק מחוץ לבית דין. כמו שבית דין קודם גדול בחוכמה, דעתו לא מתקבלת. כמו שפוסקים מחוץ לבית דין שאומרים משהו, דעתם לא מתקבלת. עכשיו אנחנו, השלושה שבא לפנינו המקרה, אנחנו הדיינים. אז לא רק כמו הבית דין הקודם, או פוסקים מבחוץ. גם הדיין היחיד הזה, אני רואה אותו כמו דעת פוסק מבחוץ. כמו הפוסקים מהבית דין הקודם, אין לו כוח בית דין. אז זה בלי טעם הדרוב. כלומר, אני לא אומר בעצם, לא שהאמת אצל הרוב. אני לא אומר פה שהאמת אצל הרוב. אלא אני אומר שהשניים מקבלים את כוח הרוב, וליחיד, החולק, אין כוח בית דין. וכיוון שלא כוח בית דין, מה הייתה השאלה? למה פוסקים כפי הרוב? כיוון שפוסקים כפי הרוב, שיש כוח הפסק, אין כוח הבית דין. אז יש כאן שתי שאלות. שאלה ראשונה, איפה נמצאת האמת? זה מצד הדיינים. האמת כנראה אצל הרוב. אם אתה יודע שהם דיינים, האמת אצלם, הם נקראים דיינים. עכשיו, שאלה שנייה. למה אתה פוסק על פי הדיינים האלה? יש עוד דיין שפסק, אחרת. אז אתה אומר לא. לשניים יש כוח של בית דין. היחיד אין לו כוח של בית דין, הוא כמו בית דין חיצוני. ולכן דעתו בלי כוח של בית דין. זה שלב ב'.
אז פה שני דיינים.
שלב ג', אתה צריך שלושה דיינים. לשלב ב', אתה עדיין לא משתמש ברובו ככולו. אתה אומר שאין לו כוח בית דין. אבל שלב ב' תשאל את עצמך. אבל אתה צריך שלושה דיינים. אם היחיד ביטלת ממנו את האמת, ביטלת ממנו את הכוח של בית דין, אז דעתו בכלל, אז יש לך פה שני דיינים. אז אתה בא עם, עם ביטול ברוב. ואתה אומר שהיחיד הזה, גם אם ביטלתי את דעתו מבחינת האמת, וביטלתי את דעתו בתוך כוח בית דין, אבל עדיין הוא חלק מהבית דין, עניין שם של שלושה. זה שלושת השלבים של האריך חיים. כולם חייבים להיות בבית דין. לא כמו שרב שמעון אמר שזה משהו חיצוני. יש פה שלושה שלבים, אחד אחרי השני. הסדר הכרונולוגי שהלכתי איתכם הוא חשוב. רב חיים, המהלך שלו זה איך ללכת מתוך התוספות אחורה. אבל הסדר הכרונולוגי הוא כזה. קודם כל, אצל מי האמת? אצל השניים מול היחיד. שלב שני, אבל עדיין היחיד יש לו כוח של בית דין. אז מי ביטל את כוחו? אני אומר, לשניים יש כוח של בית דין, היחיד אין לו כוח של בית דין. הוא כמו פוסקים חיצוניים, כמו בית דין שהיה בזמן הקודם. שלב שלישי, אבל אני צריך את הדיין השלישי. זה שאני אבטל אותו, זה יפריע לי לפסק. אני צריך אותו כאחד מן המספר. אז אני בא עם ביטול ברוב ורובו ככולו.
ואז באמת מובן גם באמת איך למדו מכאן לאיסורים, איך למדו מכאן לכל הליכה ברוך שלנו.
אז הכל באמת, בכל פסק של בית דין של שלושה, יש את כל שלושת הכללים האלה.
זה אומר ששם בית דין והכוח בית דין זה בכלל של דינים שונים.
נכון. כל אחד מטפל במשהו אחר.
אפשר לומר, יש לי שלבים אפילו כרונולוגיים בתוך הדיון. אחד זה בתוך הדיון, אחד זה בהכרעת הדיינים, והשני זה בהוצאה פסק דין.
אתה יכול ללכת, כן. אתה יכול ללכת לשלב ראשון, זה בשלב של הבירור, זה האמת ושקר. שלב שני זה פסק של הפסק,
ואחר כך זה
חייב פתור. שלב שלישי זה ההוצאה לפועל. כאילו יש שלושה שלבים, יש בירור, חייב אתה ניתן לו, צא תן לו. אולי זה שלושת השלבים, אבל יכול להיות, אפשר להגיד את זה ככה. שלב ראשון זה אצל מי נמצאת האמת, אצל השניים או אצל היחיד. זה בשביל שלמה השניים לא הסתפקו בעצמם איפה נמצאת האמת. אז אני אומר שכנראה שהאמת נמצאת אצל השניים יותר מאשר אצל היחיד, וזה גדר איפה נמצאת האמת, זה הליכה אחרי הרוב של רובה דעית הקמן, איפה האמת. שלב שני, גדר של כאילו אולי רובה דעית הקמן, אצל מי נמצא כוח של הבדים, גם אם אתה יודע שאצל מי האמת, אבל עדיין יש פה דיין שלישי שהוא גם כן דיין. למה אתה אומר שהדין הוא כפי השניים ולא כפי היחיד? זה רובה דעית הקמן, להגיד שלשניים יש כוח בדים, והיחיד אין לו כוח בדין, הוא כמו דיין, הוא כמו פוסק חיצוני, הוא כמו בדין לשעבר. זה גדר אחר, זה החידוש הגדול של רב חיים. גדר שלישי, אתה צריך אבל את השלישי כחלק מן המספר, כדי שיהיה לך בדין של שלושה. ביטלת את דעתו, בין מבחינת האמת ובין מבחינת השם דיין. אז אם ביטלת אותו בשם דיין, אז איך הוא חלק מן הדיון? אז אתה צריך אבל שלושה. אתה צריך ביטול ורוב, רובה ככל, כדי להגיד שהוא... יש פה שלושה דיינים. לעניין המספר, הוא כן חלק מהבדין. את הדעה שלו ביטלת, את הכוח שלו כדיין ביטלת. אבל זה שביטלת את הכוח שלו כבדין, לא ביטלת את הכוח שלו כדיין. הוא חלק מן השלושה. אז בכל פסק יש את הכל. לכן אפשר ללמוד את כל הגדרים של רובה דעית הקמן, רובה דלית הקמן, ביטול ברוב ורובה ככולו. רב שמואל רוזובסקי במקור 7, הוא מביא למה צריך גם בביטול ברוב וגם רובה ככולו, שבזה רב חיים לא עוסק. זה רב שמואל מסביר פה במה.
יש מקום, אני שואל, בגלל שמתייחסים לדיין כאילו לא חלק מהבדים. יש מקום פשוט לחזור לסברת, למה מתחילה בדים הוא רק שלושה אנשים, פשוט לדיין. שגיד, הסברה זה ממש...
כן, אבל הוא לא נכנס לזה. בסופו של דבר, זה מה שכמו שאמרתי לידי השופט על דם הצלת. יש גדר של איך להגיע למסגר. יש גדר בסופו של דבר. זה קשור אולי באמת לשאלה הראשונה. באמת יש מי שכמו שאמרתי, האחרונים שאמרתי בהגד פשוט וזה, יש כאלה באמת שלפי ההסבר שלהם אפשר להבין שבאמת הדין נפסק על פי שניים, לא על פי שלושה. רב חיים מניח הנחה שצריך שלושה. באמת יש מי שבאמת עלה את זה לפי האמת והשקר, כמו התומים, יכול להיות שלפי דעתו אין הכי נמי, האמת אצל השניים, ועכשיו השניים קבעו את האמת, אתה פוסק על פי שניים, לא צריך שלושה. גם מה שאמר קוטס הספקות, שלשניים יש כוח של בית דין כדי להפקיע ממוחזק, לפי דעתו גם אפשר לדעת הכוונה של השניים, הם בית דין, הם מפקיעים ממוחזק. אני לא צריך להגיד שהפסק נפסק על פי שלושה, כנראה שהם לא מבינים את מה שרב חיים אמר. רב חיים מניח כמה הנחות. לפי הבנתם, באמת, כשיש פסק של שלושה והם חולקים ביניהם, יכול להיות שהשניים הם הפוסקים, והשלישי הוא לא נחשב.
סבא מנחס בגמרא.
מה?
סבא מנחס בגמרא, שגמר לא צריך...
לא, נכון, בסדר. אבל השאלה היא, רב חיים מניח הנחות. הוא לא מוכיח אותם לגמרי, אבל הוא מניח הנחות.
יש לי סיבה, בעלים שהם לא נמצאים עכשיו, שהם לא נמצאים בבית הזה, יש עוד דעות שהם לא נמצאים בבית הזה. יש סיבה שלא מקשיבים להם.
למה?
או...
זה שאלה אמיתית.
לא, אז...
בית דין שיודע שהרב הזה, החשוב הזה, בית דין לומדים פה דנים, הם יודעים שמשה פיינשטיין לא חושב ככה. אז מה, הם יכולים? היית תגיד, לא, אתם עכשיו בית דין, תתנתקו, אתם צריכים לשקול את דעתו. אבל אם עכשיו אתם שקלתם את דעתו, ודעתו לא נראית לכם.
יכול להיות
לזה חושב. לדעות אם תור בתורה, תור בשיקול הדעת?
כן. אז אתם צריכים להגיד, זו דעתנו הענייה, לעניות דעתנו, ככה אנחנו מבינים. אנחנו ודאי שלנו את השכל של רבי משה פיינשטיין, אנחנו לא מבינים רבי משה פיינשטיין. אבל זה מה שאנחנו מבינים. אין עדיין על מה שאין עבורות. אז זה מה שאני מבין.
לא, אבל...
זה אחד הכללים בבית דין. יש לפעמים שבית דין, אם דיין, האם דיין יכול להגיד בבית דין, אני מסכים למה שהוא אומר. הוא לא יודע את הנימוקים שלו, הוא מסכים. זה דעה? שזה בכלל לא דעה. אם, אולי זה לא דעה בכלל. אם אתה לא ראית את המקרה, חשבת על המקרה, פתחת איזה דעה, אז בכלל זה לא דעה. מה זה אני מסכים? אז הוא פסק, זה לא אתה פסקת. כמו משפט קואליציונית. זה דעה? זה לא דעה. אתם לא, אין לכם דעה. מישהו אחד חשב, ואתם כולכם אחריו, בעל כולכם. בבית דין צריך כל אחד שתהיה לו דעה. יש אפילו דעת הרן, אמרתי בשיעור, דעת הרן באחד גמיר וטרי דלוג נירי, שזה מועיל, ככה לפי רבה חבר יעקב, אולי גם לפי... אומר הרן, זה גם הרמב"ן, שהשניים צריכים להיות דמסבר ללאו וסברי. הם צריכים להיות כאלה שאפשר להסביר להם והם מבינים. כמו שאם הם לא כאלה, אז הם אפס אפסים, הם בכלל לא נשאבים לבית דין. היינו, הוא צריך להסביר להם, אותו גמיר, ושהם מבינים, ואז יש להם דעה. אבל אם אין להם בכלל הבנה ודעה, אז הם סתם גלמים, אז הם לא כלום, אז הם לא דיינים בכלל. כלומר, רואים שדיין צריך להיות לו דעה. עכשיו, מה זה דעה? אם דעה זה אתה חשבת, חקרת, הגעת לדעה עצמאית, או שדעה מספיק שפלוני אמר לך והסביר לך וקלטת את ההסברים, ואתה מקבל. אז זה דעה. זה אולי דעה לא מקורית כמו שחשבת בתורה, אבל זה דעה. אתה מבין, פסקת. אבל אם אתה סתם אומר, אני כמוהו, זה לא דעה. אם אתה אומר, אני כמוהו בגלל שאני מאוד מעריך אותו שהוא תלמיד חכם, כנראה שאם הוא חשב על זה, אז כנראה שזה בסדר. אז השאלה אם זה דעה. אתה פה לא בעל דעה. אתה רק מצטט.
בדיוק לכן הגדול שגדול מדבר בסוף, כדי שלא...
נכון. טוב, זה בשביל שהוא לא ישכנע אפילו. שאנשים יחשבו בעצמם. שאולי שכל אחד יפתח דעה מקורית. כן, אז לכן מה ששואל, חיים בן שורה, ששניים שבית הדין שיושבים ויש פוסקים בחוץ, הם יכולים לשמוע את דעתם, לחשוב על דעתם, אבל הם לא כפופים לדעתם. הדעה שלהם כבית דין היא הקובעת. זה כלול במה שאמר החינוך, כמה שהם יש להם שם של בית דין מחויבים. זה מה שהחינוך אמר.
מותר להם לקבל ייעוץ?
חינוך אמר, זה בדיוק החינוך אמר. שגם אם יש, בדרך כלל באופן כללי הולכים אחרי חכם. שחכם קטן דוחה המון זה. חוץ מבית דין. כלומר, בבית דין נראה לפי החכם. כלומר שזה גדר שהם קיבלו סמכות, הם קיבלו אחריות, הם שלהם. ולכן גם אם יש מישהו מבחוץ חכם, הם צריכים לפסוק על פי מה שהם קיבלו את הכוח, וקיבלו את האחריות, וקיבלו את ה...
אז יוצא מזה שעשו השם גם בפסלות את
זה. כי זה מה שהוא אומר את זה.
איך אפשר להוציא אותה ואת הדעה שלי מהחשבון, אם הוא חלק מהסמכות? אם הסברה שהם מתייחסים לכל החכמים של החוץ, בגלל שהם קיבלו את הסמכות, אז איך להגיד ששני דיינים מוציאים מהחשבון את דיין השלישי?
זה החידוש שלו. זה על פי הבנתו, אין החידושים. זה יש בזה. זה החידוש של החרבים לעתות. שאחרי רבים לנתות, זה ודאי חידוש גדול. זה באמת לא דומה כמו מישהו בחוץ. הוא אומר שזה אותו גדר, זה חידוש גדול. שבבית דין, רב חיים מחדש פה שני חידושים גדולים. א', הביטול ברוב שלו, שזה גם רב שמעון אמר, אבל זה הגדר של ביטול, שבכל בית דין חייבים ביטול ברוב. ב', החידוש הזה של השני שלו. שבאמת הוא אומר, אני מתייחס לדיין השלישי כמו פוסק חיצוני, כמישהו לא בבית הדין. למה? כיוון שהשניים קיבלו את הכוח של הבית דין. וכאילו אני אומר שהיחיד הזה, כאילו דעתו היא לא נחשבת כחלק מן הבית דין. זה החידוש. זה לא פשט. זה גזרת הכתוב. שאני צריך אותה. כמו שלפי אמונתי, אם אני לא אגיד אותה, אז אני לא יכול לפסוק, כמו שאתה אומר. גם אם אני מקבל את הרמב״ם, שבית הדין קטן יכול לפסוק שונה מבית דין גדול, אבל כמו שאתה אומר, אבל בבית דין אחד מי אומר? החידוש שאחרי אמונתי, אז אני גם אומר את זה גם כן. הוא מביא את הרמב״ם רק כראיה לגדר כזה. אבל כמובן שיש בזה חידוש הרבה יותר גדול, ליישם את זה על השלישי. נכון. אבל הוא אומר שצריך להגיד את זה בבית דין. אחרת תתלבט למי יש כוח בית דין.
אבל שיטת רבך, אם החלוק דין זה במספר דיינים או בכוח בית דין?
הוא באמת לא מכניס את מה שרב שמעון אמר של הפסק דין, החלוק. הוא לא מזכיר את זה. הוא לא מזכיר את העובדה, מה שרב שמעון תלה, שצריך ביטול ברוב כדי שיהיה חלוט בפסק. הוא מדבר שצריך ביטול ברוב כדי שיהיה מספר.
בסדר, נו, אז...
יכול להיות שאתה רוצה שיהיה מספר, אבל לא עולה את זה בזה.
אם הוא מבטא את זה, אז גם החלוט היא לא חלוט, כי יכול להיות גם כעשה גם החלוט היא, יש לה את זה.
נכון.
לא, אבל אם אני אומר שהשלושה חוזרים שוב, המיעוט חוזר והופך להיות כמו הרוב בפסק, ביציאה החוצה, בשעשה תעשה, אז שם החלוט נגנרה בשלושה. זאת אומרת, אני ביטלתי את דעתו, ולכן אני יכול להכריע, ואחר כך כשאני יוצא כפסק מבית דין, אני יוצא כפסק מלא, פסק של שלושה דיינים ושלמים, ושם יש חלות חדשה על ידי כל כוח...
רב שמעון הסתפק בכתר האמצעי של רב חיים, שהוא אמר שלשניים יש כוח של בית דין, ולשלישי אין לו כוח של בית דין, ולכן אני אומר שממילא הכוח של הבית דין שלהם והפסק של הבית דין הוא מכיל את החלות, הוא הסתפק בזה. רב חיים היה צריך עוד שלב. כאילו אם הדעתו שדעתו לא מתקבלת, אז איפה יש לך את המספר?
אז יתן שאנחנו
יודעים... בואו, לכן הוא אמר, צריך לעשות בו גם שהאתר מתהפך לאיסור. האיסור מתהפך לאתר.
אז כאילו, לפי רב חיים, החלוט היא בעצם המספר הזה.
בסופו של דבר, כן.
איפה יש פה
רובה דלית הקמן? כאילו, הגדר הראשון, אצל מי נמצא האמת, זה כאילו רובה דלית הקמן. הגדר האמצעי... זה איפה נמצאת האמת?
שתיים
אחד. לא, האמת היא לאתר, לאתר אתה תולה, שזה
מהראש... כן, השאלה היא, אצל מי האמת? זה כמו לטה, זה יש שאלה גדולה, כאילו אצל מי נמצאת האמת, זה בסוגריים של הגרנת פה, בסוגריים של הגרנת של הלטה, עכשיו הוא מדבר על זה. כאילו השאלה אצל מי נמצאת האמת והשקר זה כמו סטטיסטיקה.
זה סטטיסטיקה.
זה לא רובה דאיתא פשוט של כמו חנויות.
איפה יש
דאיתא? דאיתא זה כאילו הגדר האמצעי, איפה נמצא כוח הבית דין?
זה האיתא.
כוח הבית דין אצל מי נמצא? אצל השניים יותר מהשלישי. והשלישי לא בטל, לא לפי רוב, השלישי לא בטל. והגדר האחרון, ביטול ברוב, זה הגדר המספר. זה מה שאני הבנתי ברב חיים, אתם יכולים לראות את רב חיים ולהבין אותו אחרת, זה מה שאני הבנתי ברב חיים. אני לא בטוח שמה שאני הבנתי זה נכון.
עכשיו לאיזה שלב מדברים את האיסור והיתר, לשלב השלישי או לשלב השני? האם הרוב הוא כמי שאינו, או שהרוב הוא הופך להיות יותר? או שהמיעוט, תראה, המיעוט הוא לא נחשב, או שהמיעוט הוא הופך להיות...
זה מה שאמרת, ביטול ברוב זה הדין השלישי.
שלישי, ביטול ברוב סתם, באיסורים אני...
בבית דין, אתה אמר בבית
דין. מה?
הוא אמר שזה מה שאתה דיבר, הוא חשב להגיד לכם שיש דיונים של בית דין. אבל כל שיש דיון בבית דין.
כן, זה מה שאמר, שלום השלישי, האיסור הופך להיות יותר. עם כל הנפקמינות של זה, זאת אומרת שיש...
אתה לומד את הכל, כל אחד אתה מיישם אותו לפי הכללים שלך. יש גדר אצל מי נציין שזה כמו דלת, אז אתה להכניס על המטר ובדלת הקמה.
הרי יש מחלוקת באיסורים, הרי אם אני זה מדין כליאה, או מדין של ביטול, אז...
הוא לא נכנס לזה, אבל הפשט הלשון שלו משתמע יותר שזה דין ביטול שהיתר
נחמור, שמש בלשון
שלו. האיסור נהפך ליתר.
אז האדם אחד יכול לחול של שתיים.
כן.
והוא חולק על... טוב.
טוב, אבל יש דעות כאלה שזה רק מדרבונו. בסדר? היה ברור?